إسرائيل ألف يود جيمل אז נקרא אותה רגע רק להיזכר, נקרא אותה מכה אחת, כי קראנו אותה ככה לאט לאט, התעכבנו על כל מיני דברים. ברוך אתה אדוני שהכל יהיה לברו,
אמן.
אי אפשר לאדם להיפרד מדבקות האלוהית, ואי אפשר לכנסת ישראל להיפרד מצור ישעה אור השם אלוהי ישראל. אבל אי האפשרות הזאת ההולכת ומופיעה בכל הדורות, ברוב הדורות אפשר להגיד, יש בה הכרח טבעי שלנותן מקום לבהירות הדעת לגלות את פעולתה. כן, אז דיברנו שההיסטוריה ביחס לאמונה, ביחס לדבקות באשר, אז ברוב הדורות המפגש עם הקדוש ברוך הוא, או בכלל עם אלוהים, כן, הוא הכרחי, הכרח טבעי, וככזה יש בו היתרון הגדול של זה. אני מסכם רק, לא נפתח את זה שוב, אחרת זה יהיה לופ אינסופי, כן. אז היתרון הגדול הוא הוודאות, העוצמה, חד משמעיות שיש אלוהים ושהנוכחות שלו מאוד מאוד ברורה, מאוד בולטת, מאוד שולטת. והחיסרון הוא שיש אלוהים והנוכחות שלו מאוד ברורה, מאוד שולטת. זאת אומרת שזה הכרח טבעי, וככזה מלכתחילה הקשר הוא נשען על, לא רק שהוא מובן מאליו, יש בו גם צד של אונס, של כפייה, של הכרח. והוא לא, לא סימטרי, הוא לא נותן מקום כל כך לנברא, לאדם, לכוחות של האדם. לכן באופן טבעי תמיד הדתיות, ככל שהיא הייתה יותר חזקה, והיא הייתה, אז היא הרבה פעמים פגעה ממש בכוחות החיים. עיקר העבודה הדתית היא כאילו להתקנע, להתבטל, לעבוד את, לשרת את. על כן, כיוון שאנחנו שואפים לבהירות הדעת, הקדוש ברוך הוא שואף לבהירות הדעת ולמפגש שלם, אז באים ימים שתרדמה נופלת על האדם, האדם שהוא בעצם מחובר באופן הרמטי לאלוהים, והפרצופים נלסרים זה מזה עד שהפירוד הגמור נעשה אפשרי. נפתחת האפשרות, האופציה לקיום כביכול נפרד. כן, אדם, אתאיזם מה שנקרא, או הומניזם בצורה יותר רכה, כן, יש אנושיות והיא חיה את עצמה וזהו, היא לא זקוקה, היא אפילו שמחה בחלקה, לא, זה אופציה, זה כבר אופציית חיים, קיימת על פני האדמה, הולכת ומתפשטת בכל יום. ובכללות התרדמה, זאת אומרת, האופק הכללי, של המכלול של כל התהליך, הוא שבמקום צלע מחוברת, חיבור טבעי גב לגב, חיבור טבעי שזה כוחו, מצד שני הוא גב לגב, כן, אין בו מפגש, עומדת תפארת אדם בכליל הדרה, שהבחירה השכלית מכרת לומר, זאת הפעם בעצם בעצמה היא ובשר מבשרי. פתיחת האופציה, זאת אומרת, ברגע שהקשר הופך להיות בחירי, נכנסים בו רכיבים של אהבה, דבקות, חיפוש, רצון, הזדהות, התעלות. בלשון המחקרים זה נקרא מעבר מ, איך נקרא לזה? מודל סמכות למודל השראה. נדמה לי שאני לא יודע, אני לא מדייק במחקרים, תסלחו לי. זאת אומרת, מי מודל שעיקר היחס אל אלוהים הוא הסמכות והשכר והעונש והפחד והכניעה וכו' וכו' וכו', הוא הופך להיות מודל להשראה, זאת אומרת, איזה נשגב, איזה גודל שאתה רוצה להתנשא אליו, איזה משהו שמרים אותך, איזה פסגה אידיאלית. אם תבחר, זה מהסיבות האלה. אני מודה שיש עוד סיבות, כן? אבל זה לא נושא עכשיו.
אבל
מדע פירוד
הזה, אבל בגלל...
מה זה הפירוד? הפירוד הוא שאדם יכול לחיות בלי אלוהים, פחות בתודעה שלו. אפשרי.
מדבר על האדם הפרטי או אדם כללי?
גם וגם. כל אדם פרטי הוא חלק מהאדם הכללי. כל אדם. כל אדם יש לו אופציה לחיות בלי אלוהים. קודם כל כתרבות, וגם ברמה הזה, וגם ברמה הקיומית, אנחנו יודעים שהכוח, העוצמה, הכובשת של הדבקות, שכנראה הייתה נחלת הדורות הקודמים, אנחנו כבר לא מכירים אותה כל כך. אדם צריך לטפח את זה, לפתח את זה, להתמיד בזה, לחשוב על זה. אתה צריך לקנות את זה, אתה לא יודע, אין לך את זה, כאילו, בבסיס. עכשיו הרב עוד יותר מתרגם את זה תרבותית, האפשרויות לדבר גבוהה גבוהה על דבר שמד, כן, אובדן הדת לחלוטין, על דבר כפירה, אובדן אלוהים, על דבר פירודים מוחלטים, ניתוק מוחלט בין האדם, אין תולדותיה של הנסירה. האפשרויות האלה הם התולדות, התוצאות, מה שנולד מתוך התהליך הפנימי של הנסירה, והם מביאים, הנסירה מביאה לידי התאחדות גמורה, צורית חופשית. זה המטרה. כמסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוהיך. אמרנו שהרב פה משחק, בפסוק הראשון, זאת הפעם בעצם העצמה היא בשר מבשרי, כביכול, כנסת ישראל זה הזכר, והקדוש ברוך הוא זה הנקבה, ופה הוא הופך חזרה, כמסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוהיך.
מה זה יסיס?
ישמח, זה שמחת חתונה כזאת, נכון? זאת אומרת, זה מפגש מלא שמחה ומלא עדינות ומלא מקום אחד לשני. עכשיו, אני יוצא רגע פה. למדנו את הפסקה קודם כל בפני עצמה. עכשיו, בואו נחשוב עליה קצת זוגית. כשהרב כתב את זה, הוא השתמש בזוגיות כמשל לאמונה. עכשיו, הרב לא ידע, אולי כן ידע, אני איך שהוא ידע, הוא רק הלביש את זה, שאותו תהליך שקרה לאמונה יקרה לאהבה. הזוגית, זאת אומרת, אם לפני 30-40 שנה זוגיות, נישואין, משפחה, היה מסורת מאוד ברורה, חד משמעית, כאילו, מה זאת אומרת שלא? אתה משהו השתבש אצלך אם לא, כן? זוגיות, כאילו, מתחדנים. לא משנה, חילוני, דתי, זאת אומרת, גם מי שהיה חילוני בעולם הרוחני שלו, כאילו, שעשה כבר את הפירוד, כן, בעולם האמונה, בעולם של אהבה, ברור, מה זאת אומרת? זוגיות, זה זוגיות, משפחה זה משפחה, נישואים, כל הדברים האלה היו מאוד מאוד פשוטים וברורים בעולם. אממה, כיוון ש... הנסירה לא עוצרת, והיא מתחילה בפירוד הכי שורשי של הפירוד של האדם, אבל היא ממשיכה כל הזמן, כן? וכל הזמן בעצם יש נסירה בין דברים שהם מובנים אליהם, שהם הכרח טבעי, כן? לבין, ועכשיו אתה צריך לקנות אותם בבחירה ודעת. אז כמו התהליך שקרה לאמונה, עכשיו הוא קורא לאהבה. שהיום יש אפשרות, הכל פתוח. אתה יכול שיהיה לך משפחה בלי שיש לך זוגיות, ובלי שיש לך בכלל שום איזה, אתה יכול להזמין ילד, או לא יודע מה, כל מיני פונדקאים, מפה, מנפל, מזה, משם. ואתה יכול, יש זוגיות שהיא לא זוגית, לא מחייבת בדיוק, ויש כל הקומבינציות של המשפחה הפוסט-פוסט-מודרנית, כן, הפוסט-טראומת, אחד הורית ואחד זה, וזוג, השם ירחם, כן, כל הקומבינציות. עכשיו, עוד לפני, זה רק אני אומר, קודם כל, זה הסימנים הכי חיצוניים של התופעה. זה פחות מעניין אותי, זה גם מעניין מאוד, אתה רואה שהכל נפתח לאופציה, הכל כבר לא חד משמעי, זה מבהיל, אתה אומר לאן הגענו, גם זה לא, פעם היה, אתה יודע, כאילו, אתה שומע אנשים מבוגרים, שעברו את גבולות 67, מה שנקרא, כן, אז הם לפעמים מסתכלים על מה שקורה, הוא אומר, הוא לא מצליח להכיל את ההתרחשות, כאילו. הוא לא מבין, פעם בחור היה פוגש בחורה, היו יושבים, היו שותים גזון, והיו הולכים לאיזה סיירת, וזה, ופה ושם, והיו מתחתנים, וזה, ומשפחה, ו... מה הבעיה? כאילו, מה הסיפור? מה זה? אתה לוקח פלוס מינוס, חבר, ו... יש מעגל, זה... מה אתם... הוא לא מבין, הוא לא מבין את ה... שם. עכשיו הכל פתוח, כל הזמן. עכשיו, זה לא רק, אני הבאתי את הדוגמאות קצה, של כל מיני קומבינציות של משפחות חדשות וזה ופה ושם, ואני אומר לכם שהדברים היום לא פשוטים בכלל, כמי שיוצא לו קצת להתעסק עם תוכניות לימוד לבתי ספר חילוניים בנושא הורים, משפחה, זוגיות, אתה לאט לאט האחד, כן, אחד משמעיות הולכת ומתכווצת לה, כן, אתה כבר אומר לך, המחנכת תופסת לך לפני כן, אתה בא לדבר על זוגיות, בריאה וזה, אומר לך, תשמע, 70% מהילדים גרושים, בסדר, הילדים גרושים, והבחור שם, יש לו רק שני אבות, כן, והוא שם, והוא שם, והיא בכלל עובדת זרה, אתה כאילו, אתה נכנס, אתה מתחיל להגיד, באופן כללי, משפחה, כמובן זה מאוד גמיש, כן, אבל אבא, אמא, אתה מודה כאילו, עבר, יש פה, עכשיו זה מבהיל, קודם כל ברמה הפשוטה זה מבהיל, אתה מרגיש את הנסירה, אתה... כאילו, אומרים לקדוש ברוך הוא, בסדר, ניסרת, התחלת, איכשהו, הסתדרנו, הומניזם, זה. זה מתחיל להגיע כבר ממש לשורשי החיים הכי בסיסיים. עוד מעט זה יגיע לאהבת עצמו. לא רוצה לחיות. הבטות חסד, כל מיני, אתה יודע, דברים שפעם נגד, זה יגיע לשם, לכאורה, העולם המערבי, בסופו של דבר, אגיד מה, אם יש חופש לאדם, הוא יכול לקבוע את גורלו, למה שהוא לא יחליט להפסיק את חייו? היום זה כבר מתחיל, יש כבר דיונים משפטיים, בכל מיני מצבים, בארצות הברית תמיד זה... אבל עזבו, בואו לא נרוץ, בואו... לאט, לאט.
הרב, כאילו מה הקדוש ברוך הוא
ציפה,
אבל
אם
הוא נותן
לנו את השלב הנצירה הזה? או, או, או. אז אני לא בא לי ילל על זה, כמו שהרב קוק לא מיילל על זה. הוא מוצא בזה מעלה, לא רק חיסרון. את החיסרון אנחנו מכירים. אני רק מתחיל לגלגל את המחשבה, כן? מה שקרה, לא רק התופעות החיצוניות והתרבותיות שהן רק הקצף שאומר, עזוב את זה. גם זוג שהוא רגיל, סטנדרטי. האופציה להתגרש, ולא רק הסכין של הגירושים, לא צריך, לא זוג, לא כל יום אומר, היד, חלס, אני מתגרש. למרות ששוב, היד הרבה יותר קלה על ההדק, הסטטיסטיקות מדברות, כן? אין חוכמות, כן? זה הרבה יותר נורמטיבי, וזה הרבה יותר זמין, והרבה יותר פשוט. פעם זה לא פשוט, כן? אבל יחסית. וכאילו, פעם היית פוגש איזה מישהו, התגרש, אתה אומר, וואו, וואלה, זה חייזר, אתה לא יודע איך להגיד, דבר איתו, אתה... אבל עוד לפני כן, אני מנסה לחדור לעומק. מה שנוצר היא זוגיות שהברית שבה, כן, היא פחות ברית. ואני אומר את זה בזוג הכי קדוש בעולם. זה לא מדבר על רק חוסר נאמנות, בגידה או מיכל גירושין. מלכתחילה, כיוון ש... בוא נגיד ככה, אם נגיד את זה כ... אומרים את זה במודלים של זוגיות, אז אתה רואה מודלים של זוגיות, שמעתי את זה פעם, זה לא הגדרות כאלה זה, אבל רק אז פעם שמעתי הגדרה כזאת מישהו מתעסק הרבה עם זוגיות, אומר פעם היה הרבה יותר כבוד בין בני הזוג, כן? קצת פחות אהבה, אבל הרבה יותר כבוד, ובמובן הזה זה גם נתן הרבה יותר יציבות לבית. היום יש לפחות ציפייה להרבה יותר אהבה, אבל זה מערער את הבית. ונימה, כאילו פעם זוג, קודם כל הוא תפס את עצמו כמשפחה, דבר ראשון. דבר ראשון אנחנו משפחה. כן. לא רק רומנטיקה וזה, משפחה. ברור, רוצים שיהיה קשר טוב ובריא וזה, אבל לא... וגם היה ספי, היה כאילו איזה מרחב, אנחנו זה קצת כמו אחים. אנחנו חיים ביחד, שמחים ביחד, מתפעלים ביחד, פונים לאידיאל ביחד וכו'. וזהו, יש בזה משהו יותר פשוט, יותר מכבד, גם נותן הרבה יותר מקום לכל אחד, בלי יותר מדי, לא צריך כל דבר להיות באיזה מין סמטוחה על כל דבר וזה. עכשיו היום הציפיות מלכתחילה של בני זוג לפני שהם נפגשים עוד הן מטורפות. הוא גם רוצה רוצים גם אהובה, גם אמא, גם רעיה, גם כן, ורוצים אהבה ורוצים כל אחד להביא את עצמו בלי שום פשרה ובלי שום אני לא אמחק את עצמי וזה, והוא לא אמחק את עצמה וזה, כולם באים כאילו עם כל הנוכחות ועם מוכן, רצון שהכל ייפגש וישתלב ואומר, מצד אחד יש פה, שוב כמו בשפת הפסקה, יש פה ציפייה למדרגה יותר גבוהה של אהבה, מצד שני זה הרבה יותר קשה, זה הרבה יותר רעוע. מבינים או שאני מדבר בערפל?
מבינים. יותר רעוע כי צד לספירה כזה?
כי כל אחד בא, כן? זה כאילו, אני אומר שוב, אני לא רוצה, כי אני אומר דברים רק לשם ההדגמה. לא שתתפסו לא נכון את הדור שמעליכם, לפניכם, כאילו זה צריך להיזהר פה, זה לא, שלא יהיה סטיגמטי כזה. רק בשביל ההמחשה. יש זוגיות שהיא הופכת להיות משהו, כאילו, הוא פשוט, קודם כל הוא פשוט לי. הוא נורמטיבי, הוא פשוט, הוא כאילו זה שותפות ברורה כזאת, מתחתנים ביחד, נקודה. אין בכלל זה. אין גם זמן יותר מדי למצמץ, כן, אנחנו צריכים לזכור ש ככל ש בוא נגיד ככה, ההיסטוריה, אנחנו חיים בזמן שיש הרבה זמן. כמה שנראה לנו שאין זמן לכלום, וכולם מייללים על זה שאין זמן, אבל זה על רקע זה שהתרגלנו להרבה זמן. כן, זאת אומרת, אנשים בסופו של דבר, אתה קורא היסטוריה, אתה קולט שאנשים עבדו עצת הנשמה וברצו, בטח יהודים שהתרוצצו מגלות לגלות ומצרה לצרה, והזוגיות הייתה סוג של כאילו אין לך פה עכשיו לוקסוס, כזה של אני אפתח את עצמי ואני אביא את עצמי והיא תביא את עצמה והקריירות שלנו מתנגשות. אחותי, אחי, קפצו מהר, תחזיקו ידיים למה הפריץ עוד שנייה עובר, כן? אין לכם... כן. עכשיו, אני מג... זה לא חס ושלום מוריד את מה שהיה פעם. אני אומר, הם, הסיבות ההיסטוריות הן חלק, הן גם הסיבות הפנימיות. יש פה עולם שזוגיות או משפחתיות זה דבר פשוט לא, אי אפשר כמעט לשאול עליו שאלות. וכל הקרחצן הזה שלי, שלך וזה, די שייך כזה, כאילו, מה עכשיו אתם מבלבלים את המוח, כאילו? תהיו ביחד, וזה טוב לכולם, וזהו, חלס. זה פשוט, זה לא צריך להגיד את זה בכלל, זה משהו כמעט ב... עכשיו, ככל שמתחילה הנסירה, ויש חלק מהנסירה, זה גם אפשרות לחופש לכל צד, גם זמן, גם ברמה של הזמן, אבל גם ברמה שהקדוש ברוך הוא בונה את כל הכלים כדי שיתפתח נפש חופשית שנפרדת. אז זה מכריע מיד הרבה הרבה השלכות. גיל הרווקות הופך להיות הרבה יותר מבוגר. הציפייה, סוג החיפוש, כן? הופך להיות הרבה יותר מורכב והרבה יותר בוחן. אתה נפרד, אתה לבד, לא טוב להיות האדם לבד, כן. אתה כאילו בעמדה של אני לבד, קודם כל אני צריך להשתכנע שרע לי לבד, כי לא בטוח שרע לי בכלל. אני טוב לי, אני, בנפרדות יש הרבה רגעים שאתה מרגיש שיש לך עולם מלא. כל אדם אומר, צריך לומר, שאני נברא עולם. כן, אז הוא אומר את זה, ככל שהוא יותר באמת, אנחנו לא, לא רוצים שהזוגיות תיבנה על בסיס מסכנות. שניים ששבורים, אז טוב, נו, יאללה. מינוס ומינוס, אולי יצא פלוס. יש, לא, הפוך. כל אחד, עצמי, יש לו חיים, עשירים, יש לו אופי. עכשיו, כיוון שכך, כיוון שהייתה נסירה וכל אחד הוא נפרד, עכשיו היכולת שלהם לכרות ברית, שהיא בסדר גודל של הברית הישנה, כן, כמעט יצא לי פעם ברית החדשה, זה ירוק. אבל הוא מאוד מאוד קשה. זה דורש, זה לא יכול כמעט, אפשר להגיד, זה בלתי אפשרי כמעט. באים פה שני יצורים חופשיים, לגמרי, עם רצון חופשי ועם נפח של עולם נפרד. עכשיו לחבר את זה, מצד אחד אנחנו מרוויחים שיש פה הרבה יותר בחירה והרבה יותר הזדהות והרבה יותר באמת הפריה ומפגש כשהכל עובד כמו שצריך. מצד שני זה הרבה יותר שברירי. הברית לא כזאת חזקה מלכתחילה. יש פה עד שקורה ממשק זה לוקח זמן. אז אני חושב שיש לזה הרבה הרבה מסקנות. ברמה הכי פשוטה, קודם כל זה הבנה שהברית נבנית לאורך הרבה יותר זמן. לא מתחדים, יאללה, זהו. אלא כיוון שבאמת כל אחד בא פה עם מטען ועם צורך לעצמאות ולחופש ויש לו עולם שלם שהוא בנה לפני כן ומאוד יקר לליבו, אז אי אפשר בבת, זה נאיבי לחשוב שבבת אחת עושים איזה צ'ולת אחד והכל על הכיפק. זה לא יכול להיות, דמיונות. הפוך, אם שניהם בני 16 מבולבלים מעורבבים ובאותו צ'ולת, אז לא יודע, זה לא טוב, אבל יש סיכוי שמשהו זה, שזה יקרה. אבל פה זה לא הנושא, הנושא אומר שיש פה שני בני אדם, מאוד עמוקים, מאוד רציניים, עם מטען פנימי, עם אהבה עצמית טובה. עצמאים, חופשי, עומדים על הרגליים, כל אחד. עכשיו צריך ללמוד אחד את השני, להכיר אחד את השני, לפגוש אחד את השני, למצוא את נקודות ההפריה. זה כבר, זה לוקח הרבה יותר זמן. זאת אומרת, מלכתחילה, אני חושב שהטווח, יש בזה משהו בעיניי מרגיע לזוגות. אני לא אומר, זה סטאז' ארוך. אל תיבעלו. עוד שנדבר על מריבות בהקשר הזה. זה הפסקה מה... יסוד השנאה. כן. אבל... עיקר ההבנה זה שהזוגיות היום הנוכחית היא הזוגיות שאחרי הנסירה. היא זוגיות שכבר באים אליה זוג שהזוגיות גברים חולים בזה יותר, לא חולים, עזבו חולים. גברים זה עוד יותר מובהק אפילו מנשים, כי לנשים יש קצת יותר מוכנות לזוגיות, נגיד זה ככה, כן. גברים זה גם בסיפור הזה, בסוף גם בתוך ה... יש את הגבר שהיה צריך ללכת לאישה ולהגיד לה, זאת הפעם עצם העצמאי, כן? היא מחכה לו והיא רוצה בזה, ככה משהו. הוא צריך לבחור בה. זאת אומרת, הגבר עושה צעד יותר משמעותי מהאישה, שהאישה כנראה, כל מיני, כן? יש בה משהו יותר, במובן הכי... היא כאילו, היא הרבה יותר בנויה לחברות. זוגיות.
לא סותר את מה שאמרנו, זה שהאישה דווקא נבנית בתוך עצמה והגבר יותר את החיכוך הזה, את הוויכוח.
למה זה סותר? תסביר. זה נשמע טוב מה שאתה אומר.
כי אם אישה יותר נבנית בתוך עצמה, אז יכול להיות לך בן זוג. אז בגבר שצריך את הוויכוח, את החיכוך הזה כדי לבנות, אז דווקא הוא כן יחתור לבן
זוג. כן, אבל זה מצד ההתפתחות האישית שלהם דווקא. ההתפתחות האישית שלהם מאוד שונה, אבל... התפיסה את עצמי כחלק מה, כן? אצל האישה הוא יותר פשוטה. לכן בסוף מישהו, במובן הכי ביולוגי, הכי פיזי, מי שבסוף הילד הוא חלק ממנה, והוא גם חלק ממנה בשלבים הראשונים של הגידול, זה האישה, זה לא הגידול. זה פשוט לה, זה חלק, כל הגוף שלה מכוון לזה, כל הנפש שלה מכוון לזה. אתה רואה את זה ממש כאילו רואים את זה בחוש. שכאילו התפיסה הפשוטה, לפעמים אפילו המרחבית, ממש החושנית, היא תופסת את עצמה, אף פעם היא לא תופסת את עצמה לבד, כאילו. פשוט לה ש... היא קולטת כאילו מה קורה זה. גבר יכול לרחף לו שם, עד שאומרים לו, אתה לא רואה שהוא בוכה כאילו. טוב. אז עכשיו נחדד את זה. בסדר, אפשר להתקדם? זה, כן.
לא, תראה לך שאנחנו בסיינסיה כאילו? כאילו כל הדוגמאות שנתת של דקאיות,
דקאיות. אני, אין לי מושג, אני רק יכול להגיד שלפני שנים, לפני 20 שנה כשקראתי את הרב קוק, והרב קוק אמר, יש פסקאות שהרב אומר, שברגע שהתחיל הנסירה הראשונה, כאילו שהמודרנה, הרב קוק היה לו ויכוח עם המודרנה. המודרנה אמרה, אני יכולה להיפרד באלוהים, ולהישאר עם כל הערכים האנושיים היפים. עם מוסר, משפחה, עושר, צדק. הם יישארו יציבים ואנחנו ניפרד. אבל לא צריך את הדת, לא צריך את אלוהים. והרב קוק אמר אז, כן? יש פסקאות מפורשות שהוא אומר, ברגע שמוטטת, שם זה היה בטענה כלפי, פה אנחנו כאילו כיוון הפוך, הוא אומר, ברגע שמתמוטט, השורש, זהו, הכל כבר התפורר. רב קוק רואה את זה עוד לפני הפוסט מודרנה, כשהמודרנה עוד ב-CCA, אומר, זה לא יחזיק. זה לא יכול להחזיק. כאילו, זה כמו הקאב חומטין שחסר, כן, יש קאב של עירה, של הקאב חומטין שמחזיק את כל התבועה. אומר, הורדת את זה, אין עירת שמיים. זה לא יחזיק. עכשיו, אתה רואה איך כל פעם... כל 10 שנים רכיב אחר באנושיות מתפורר. זה מבהיל, זה כמו מחלות כאלה, שכל פעם איבר אחר לא... זה. אתה רואה פתאום, וואה, עכשיו, הקטע הוא שאתה לא יכול לצפות את זה. אף אחד לא חשב, אבל מי שהוא זה, הוא רואה, אומר, זהו, השורש כבר הוציאו אותו, כאילו, עכשיו זה רק עניין של זמן.
אז זוגיות זה לא השורש.
שורש היה פרידה באלוהים. עכשיו, זה מתחיל להיראות בכל מיני זה, עד שהרב אומר שהעשי, אתה שואל אותי מה עשי, אני לא יודע אם הגענו אליו או לא, אבל יש פסקה באורות הקודש שהרב כותב שבסוף, בהפוך על הפוך, אנשי עולם הבא, צדיקים, קדושים, יצטרכו לשכנע את אנשי עולם הזה ששווה לחיות העולם הזה. זה כאילו, הקודש יצטרך לשכנע את החול שהחול שווה, כי החול כבר התפורר לגמרי, כאילו אומר לא שווה כבר, לא שווה את זה. עכשיו אנחנו די קרובים, כן? זאת אומרת, היום חול שהוא כבר כאילו רק, הוא מנותק והוא הוא כבר אין בו טעם כל כך, אתה לא יכול למכור היום עושר בעולם החול הזה, יש הרבה יותר מרירות וייאוש וציורים אפלים כאלה מאשר הבשורה של גאולת האנושות. היינו שם לפני איזה 100 שנה, מאז הלכו איזה 150 מיליון. כן, זה כאילו, ובסוף הקודש שכאילו הכי פרוש כביכול בעולם הזה, הוא אומר לא, לא, עולם הזה, כן, לפעמים מרגישים ככה למדינה, כן? זאת אומרת, כאילו בסוף הדוסים צריכים להגיד ל... לאנשי המדינה, כאילו, לא, לא, המדינה זה טוב, זה טוב. כולם כבר שברו אותה, ניפצו אותה, זה, בסוף בא הדוס, בסוף החרדי יבוא ויגיד לה, לא, 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 מדינה זה מעולה, אל תרסו.
אבל לא יגיד זה בגלל שהם
הלכו. עכשיו, קיצר, לא יודע, זה תלוי בהרבה זה, אני אין לי... תלוי גם מה אנחנו מגיבים ומה אנחנו בונים, זאת אומרת, זה, איך שאני מבין, התהליכים הם לא רק תהליכים מוחלטים שנעים ככה בציר, יש פה גם שאלה מה האדם עושה במקביל. האם באמת בנינו לאט לאט, האם אנחנו בונים, קודם כל העולם הדתי, עיקר השאלה זה על העולם הדתי, האם העולם הדתי בונה אמונה שיש בה בחירה וחופש, והיא חזקה, היא רצינית. האם העולם הדתי בונה אהבה שיש בה בחירה וחופש, והיא עמוקה והיא רומנטית והיא משמחת ומלבבת? רואים תהליכים כאלה, לא ספק. אם הגענו לנקודה, לנקודת ה... לא יודע. טוב. ההקשר השני הוא שיש בעולם שהוא אחרי הנסירה יש הרבה יותר שנאה, כיוון שהמצב הבסיסי הוא נפרדות, כן? המצב הבסיסי הוא נפרדות, זה אומר שהשני, הבסיס הוא שהוא עוין אותי. דיברנו על זה קצת בחכם הרזים, נופים? תחילת שנה, הזכרנו איזה סילת חינה וכמה כמה זה, מזכיר את זה פה. בוא נקרא את זה. יסוד השנאה, שלום והתאמה, יש פה איזה משפט שמאוד קשה, קשה להבין מה, אפילו תחברית, אבל נשתדל לצלוח את רוב הפסקה. הפרטיות צריכה לצאת מן הכוח אל הפועל. הרב אומר אותו דבר רק מאיזה זווית אחרת קצת. להעשיר את יקר תפארת המציאות, כן? בסוף אנחנו מאוד מאוד פרטיים של הקדוש ברוך הוא. מה הכוונה? הכוונה היא ש כל אחד מאיתנו, כל יצור פרטי במובהקות הפרטית שלו, כן? הוא מגלה את שם השם בצורה ייחודית, ולכן הוא צריך להוציא את עצמו בצורה הכי חדה שאפשר, אחרת הפסדנו קידוש השם בעולם, כן? זה העומק של הפרטיות. במובן הזה הפרטיות זה דבר מאוד אידיאלי. כאילו, הרב הופך אותנו כמה פעמים בדברים האלה. וזהו פוסט מודרני. מה? כן, בסדר. עכשיו, בזווית הזאת, אדם חייב לממש את עצמו, הכלליות שבזה זה ההבנה שאם הוא מממש את עצמו, בזה הוא מביא את הכלל לגילוי שלו. הוא מגלה את שם השם בעולם באופן שקרים את הפסקה הזאת בתורה לשמה, באורות התורה בית בית, נדמה לי. אז הרב אומר שם שמה זה תורה לשמה, יש שם כמה כוונות בתורה לשמה. אחת הכוונות היא שאני עכשיו לומד איך שאני מבין. ואני באמת מרוכז ומפתח דווקא את הכיוון שלי. ולא יותר, לא, לכאורה, מה שקוראים לפעמים היום, קריאה יחפה, או כאילו אני מדלג על הפרשנים, או לא, לא חייב מדלג על הפרשנים, אבל בסופו של דבר אני אומר את הפרשנות שלי. כן? אפשר לראות בזה חוצפה, אפשר לראות בזה, אפשר לראות אפילו חילול השם, אתה מדלג על כל כנסת ישראל, תורה שבעל פה, כן? אם אדם עושה את זה בעדינות ומתוך התורה שבעל פה, כן? אז הרב אומר, זה תורה לשמה, לשם התורה. למה? כי אתה מגדיל את התורה עכשיו. עד היום לא הייתה תורה כזאת, כמו שאמרת. אף אחד לא קרא ככה את המדרש. אף אחד לא הבין ככה את רשי. אם אתה נאמן לרשי, אני לא מדבר שאתה עף על עצמך ואחרי זה איכשהו עם קצת פטישים תוקע את זה בתוך רשי, כן? הדבר אתה מבין, זה עומד במבחן ההיגיון הפשוט, כן? וזה שלך. זה ממש תורה לשמה. הכי לשמה בעולם, כי אתה מגדיל תורה, יגדיל תורה ויאדיר. אז זה דוגמה לראייה של הרב פרטיות כדבר מאוד מאוד קריטי. הנה, עכשיו, עד כאן זה מקסים. הבעיה היא שבשביל שפרט ייבנה כמו שצריך, הוא צריך גם קצת להילחם על שלו. אין באמת סטריליות כזאת שכל אחד, אנחנו בעולם חמוד כזה, כל אחד בונה את עצמו וכולנו חיים בהרמוניה. זה לעתיד לבוא. שיגור זאב עם כבש וזה. אבל שכאילו הפרטיות לא משנה, אתה זאב, אתה כבש, על הכיפק, אפשר להיות באותו גן. היום זה לא בדיוק, עדיף שלא יהיו באותו גן. כן? הכלל חובק בתוכו את המון הפרטים בבלילה. הכלל מחזיק את כל הפרטים, אבל הם כולם בלויים בתוכו, ועוד לא יצאו לפועל. זה הבעיה של כלל. נכון? אתה נכנס לכיתה, בוא נגיד דוגמה. מבחינתך כמורה יש כיתה, זה כלל. אני אומר את זה כרגע, הדוגמה החיצונית, בפני הכלל לעומק. כן? עכשיו, מבחינתך, אתה יכול לדבר שיעור שלם לכיתה. עשית את שלך. אבל יש פה 35 פרטים, וכל אחד מהם הבין קצת אחרת. עכשיו, מצד אחד, זה בסדר שאתה מכוון לאיזה אמצע, לא יודע, ברור שאתה צריך קצת, אתה לא יכול לדבר ל-35 בדיוק לכל אחד הזה. אבל יש פה מצוקה. אם בא בן אדם, מדבר על הכיתה, 35 ילדים לא יצאו לפועל. לא, הם לא הבינו את ההבנה שלהם, הם לא קלטו את השיעור, הם לא... עכשיו, ברור שאין דבר כזה. דוגמה, רק על הנייר. יש, ברוך השם, בשיעור יש משהו דינמי. הוא שואל שאלה, הנה הוא מביא את עצמו קצת, אתה מחזיר אליו, הוא שואל שאלה, הוא מגיב, אתה מסביר, הוא מתקשר. לאט לאט, עכשיו, זה מצב טוב, שמתוך הכלל לאט לאט מבצבצים, מתנוצצים מתוך הכלל הפרטים. כן? עכשיו, אבל זה יוצר הרבה פעמים התנגשויות. הכלל הוא כאילו מחזיק את כל הפרטים, אבל אף אחד מהם לא מתממש. עכשיו, כשהם מתחילים להתממש, מתחיל מאבק. הוא מבין ככה, הוא מבין ככה, הוא מתווכח איתו ככה, הוא זה, הוא רוצה, הוא בכלל לא מעניין אותו, מה שאתה אומר לא. אז הוא מאבד עניין בשיעור. מתחיל פה בלגן, זה לא כזה פשוט. כלל יש משהו מאוד פשוט. אני מדבר לכיתה, לא מעניתי כלום, אני מדבר למזגן. אני אומר לכלל, זה זרב וקדש, לא יעשה בבית ספרנו, וככה 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 וככה. שבת שלום. והיינו, כידוע, היה בתחילת הציונות, היינו מאוד כלליים. זה היה נכון בתחילת הציונות. ולכן גם הדמויות המובילות והשפה השלטת והאידיאליזם היה מאוד כללי, לא היה פרטים. הפרטים באיזשהו מקום נמחקו. כן. שוב, ברגע ההיסטורי הזה זה היה הדבר הכי נכון. אבל אנחנו לא נתקעים שם. לכן השלב הבא זה פרט. הפרטים מתחילים לצאת מאחורים. בן גוריון עובר לשדה בוקר. ופתאום מתחיל זה, ומתחיל מפלגות, ומתחיל שבטים, ומתחיל כל מיני זרמים תת-קרקעיים אחרים, ופתאום עדות, ופתאום הכל, כל קור ההיתוך שניסה לעשות כלל אחד מאוד מובהק, שכולם התיישרו בתוכו, הוא מתפוצץ לאלף חתיכות. כן? זה יוצר הרבה שנאת חינם. כל עוד היה איזה קונצנזוס מאוד ברור, היה פחות שנאה בעולם. זה מה שהרב מתאר. אבל למען צאתם של הפרטים לאור ההוויה, צריך כל פרט להיות מתבלט במהותו היחידה. ולזה צריך הוא לכוח מעכב, לכוח מתנגד לכל הפרטיות, אני חושב שהייתי אומר פה, לכל סוגי הפרטיות שעומדים להיות מצוינים את פרט זולת עצמיות פרטיותו. קיצר, זה משפט קצת, אני מבין את המשמעות שלו, לא מבין איך זה בתחביר. קיצר, נגיד את זה ככה, בוא נתאר את זה, אתם מבינים את המשפט הזה? מישהו יכול לתרגם לי אותו? לזה צריכו, הפרט, כן? לכוח מעכב, לכוח מתנגד לכל הפרטיות, שעומדים להיות מצוויינים את פרט זולת עצמיות פרטיותו. איפה? מאיפה אתה מסביר לי?
למה דווקא צריך כוח מעכב וכוח שמתנגד לכל פרטיות? זה מה שיהפוך, ייתן צביון לפרט, ייתן לו את המידה שלו.
חוץ מזה גם שזה מעצב את האחר, זה מעצב אותו. או חוץ מזה שזה מעצב את הפרט.
אין כזאת מילה.
מה?
יש עוד מילה מצוויינית.
הרב יש הרבה מילים שהוא המציא, לא...
לא, אבל זה ממש משקל.
כן.
זה משהו שהולך לעצב, זה שכל פרט, כאילו איך שאני
אומר,
זה שכל פרט שהוא, שיש כוח אחר שמתנגד לו, והוא גם מתנגד מרצה לכוחות אחרים. אז חוץ מזה שזה מעצב אותו, זה גם מעצב עוד פרט שהוא זולת הפרטיות שלו.
מצוין. עכשיו, זאת אומרת, בלי להבין בדיוק את התחביר, יש פה מעגל, כאילו יש פה איזה מעגל של הרבה פרטים, והחיכוך ביניהם, כוח החיכוך ביניהם, הוא יוצר את הפרטיות, הוא מעצב את הפרטיות לשני הכיוונים. כשאנחנו מתווכחים, כשאנחנו מתנגשים, כשאנחנו אפילו שונאים, שנינו נעשים יותר אני. כן? לכן בכל בית נורמלי יש מריבות, בין ילדים, בין הורים, כי בין אחים זה מאוד בולט, כן? שהאח ממש תופס את הנוכחות שלו דרך מריבה, דרך המאבק שלו על המקום שלו בבית, על המילה שלו בבית, על התפקיד שלו בבית, על הנוכחות שלו בבית, והוא לקח לי והוא תפס לי ולמה הוא ולמה זה ופה, והוא זה, הוא מקנית את ההוא, שמקנית את ההוא, שמקנית את ההוא, עד הכלב של השכנים. שרשרת מזון כזאת. עכשיו הרב בעצם אומר השנאה היא הכרחית, דיברנו על זה, אני רק בשביל מה? בשביל לבנות את הפרטים. הכלל לא זקוק לשנאה, הכלל יכול לחיות באהבה טהורה אצילית, כן? אבל כשאנחנו מורידים, כשאנחנו רוצים שהפרטים יצאו לפועל, שיתגלו, אז החיכוך ביניהם והתסיסה ביניהם היא יוצרת אותם. אין דרך אחרת. זה העניין של פרטיות. פרטיות היא היכולת שלי לצאת מהכלל ולהגיד אני כזה ולא כזה ולא כזה ולא כזה ולא כזה ולא... ככה אני מפריד את עצמי מהכלל והופך את עצמי למשהו מיוחד, לזה גוון מובהק שלי, רק שלי.
כוח המתנגד זה הכלליות פה, לא?
כן, אפשר, אני...
כי הוא ייתן ציוויון לכל פרט ופרט, כי אם זה יהיה אני...
לזה צריך הוא לכוח מעכב, צריך כל פרט להיות מתבלט באותו יחידה, כוח מתנגד לכל הפרטיות, אתה אומר זה הכלל, אבל פתאום זה נהיה שעומדים ברבים, מי זה עומדים?
הוא לא מפרט מה זה הכוח הזה, הוא לא
מתכתב
מה זה הכוח
הזה. אז אני אומר, עוד שנייה הוא מפרט את זה בצורה יותר מוחשית, פה נקרא את המשפטים הבאים. זהו יסוד השנאה שבונה את העולם, יסוד המלחמה בחיים ובחברה, יסוד ההגבלות בדעות ואמונות, מחלוקות, כן, ויכוחים, הכל למען יהיה מקום שיתפתח כראוי כל ערך מיוחד. השנאה יוצרת את ה, את ה, גם אמרנו, גם את המרחב, את המקום, כן? יש פה שני דברים. אדם גם מגדיר זהות בהרבה שלבים מהחיים שלו דרך שלילת האחר, והוא גם מפנה לעצמו מקום ככה. הם לא יותר מדי קרובים אליי. אם הם יהיו קרובים אליי, אני אסתנבר בהם. מבינים? נגיד, ילד בתוך עולם של מבוגרים, הוא כאילו אין לו זהות, כי הוא כאילו יש כל כך מבוגרים, כולם חכמים, כל כך חזקים, כולם שוליטים, כל כך זה. הוא יכול לחכות אותם, הוא יכול ללכת אחריהם, הוא יכול, מה הוא יכול לעשות? כן? הוא צריך שהם קצת יתרחקו, או כוחם יתמעט, בשביל שהוא יתחיל להיות עצמאי. בגיל ההתבגרות הוא צריך למרוד בהם, לברוח מהם קצת, לקחת אותם קצת בערבון מוגבל, לפעמים לזלזל בהם כדי קצת להפחית את הכוח שלהם, כדי שהוא יצמח. עכשיו ברור שבחיים זה מבהיל, אבל הרב קוק נכנס פה לאמת, כשבר הוא לא ברא תהליך כזה שהוא תהליך טבעי, שהוא סתמי, כן? יש פה מהלך שהשנאה בונה את האהבה. זאת אומרת, דיברנו על זה, שקודם כל השנאה בורט את הפרטים, ואז הפרטים האלה יכולים להתחבר. נסירה. הנה לכם נסירה מכיוון אחר.
מזכיר גם את המידה מיוצגים עם מידות, כל דבר שעה בכלל ויצא מן הכלל יאמן.
בדיוק. אז יש כלל, ופרט הוא כלל. זאת אומרת, אבל קודם כל יש כלל, הכלל הזה כאילו נראה שהוא מתנפץ להרבה הרבה רסיסים, כן, ומתוכו, והרסיסים מתחילים להתנגש אחד בשני, ופה ושם, ואז יש כלל, אבל הכלל הזה הוא לא לחזור, זה לא מין, עושים קדימה, לקונצנזוס, אקורדיון, יאללה, בוא נחזור לימים התמימים. היום, יש היום כאילו הרבה, הדור תשח, אני מתגעגע, אני מתרפק על הימים שמדינת ישראל הייתה תמימה וכולם היו ביחד והיינו עמדנו ככה כעם אחד, זה בלב אחד, זה טה-טה-טה-טה. אז קודם כל זה קצת ריפוי על מה שהיה, אבל לפני שנעקוץ את זה, נגיד שזה הרבה יותר היה ככה, אבל עוד לא היה פרטים. עוד לא היה, כן. עכשיו, ברגע שיש פרטים, אז ברור, זה מציף הרבה יותר מחלוקות, הרבה יותר שבטים, הרבה יותר מפלגות. עכשיו מתחיל רגע היווצרות של כלל, של הכלל, שהפרט לא מאבד את עצמו, לא נעלם בתוך הכלל הזה.
למה חוזרים לכלל? זה לא הגיוני. אם הפרט את כולם, גידלנו את הכל פרט בפני עצמו, למה שחזרו לפני אחד?
כן, אבל גם המצב של הפרטיות כרגע הוא מצב בעייתי, הוא מצב של שנאה. מצב של פרטיות, זהו. נפרדנו, הרבה הרבה מובן, זה נסירה, זה השלב של הנסירה, בלשון הפסקה הקודמת וזה. עכשיו, הפרטים האלה כמו שכל אחד כבר מכיר את עצמו, בנה את עצמו, יש לו זהות מובדלת, מובחנת, כן? עכשיו, יש מפגש ממקום אחר.
רגע, שמעת שזה כלל ופרט הוא כלל, הכלל הוא ללמד מהפרט, הכלל כאילו הוא ללמד מהפרט.
הכלל,
אתה יודע מה נקד הפרט.
אוקיי. עכשיו, רגע, רגע, אני רק רואה שאני לא אפס... מה השאל? שלא יקרה לנו מה שקרה בשיעור הקודם, אני אומר עכשיו, אני חוזר לנושא שלנו, נושא הזוגי. היום, למה יש יותר מריבות? יש הרבה יותר חיכוך, והרבה יותר פיצוצים בין בני זוג, כי באמת, העולם היום הרבה יותר באזור הפרטי והשמירה על הפרטיות והניואנסים הדקים של הפרטיות שלי די כאן, ולא ככה ולא ככה ולא ככה, ובעולם כזה, כן, אז ברור שכל מערכת יחסים שאני נכנס אליה, בטח אם אז אני הרבה יותר קשה לי, הרבה יותר אני חשדן אליה, כן? אני מפחד שאני אבט עצמי בתוך זה. ואז הרב אומר שככל שהתהליך הפרטי מתמצא ונעשה יותר עמוק, היכולת אחר כך להתאחד יותר גבוהה. ככל שהנסירה באמת, זאת אומרת, כאילו הרב נותן לזה לגיטימציה. הוא אומר, בוא, עשה חיפוש עצמי עד הסוף, אתה תלך לישיבה, את תלכי למדרשה, לא יודע מה, תתעמיקו, תחפרו, תזה, תהיו מוכנים ללכת עם המסע הפרטי שלכם, לשאול שאלות נוקבות, את עצמכם, את הרבנים שלכם, אתה לא יודע מה, כן, לסלול איזשהו... ככל שהשלב הזה יהיה יותר משמעותי, אחר כך, התקווה, שוב, זה לא... התקווה היא שהפריון יהיה מדהים. כי באמת, יש פה שני פרטים שלמים, בגובה העיניים, בפנים אל פנים, כן? פנים בפנים. שזה כבר קשר ברמה אחרת. זה הנמצא שיסוד השנאה הוא האהבה והשלום. אבל דווקא על ידי ההתאמה של כוחות גמורים, גמורים הכוונה בשלים, שהבשילו את הפרטיות שלהם, שאחרי השלמתם הם מתאגדים ביחד להיות עושים עולם שלם, עשיר ומלא. בהקשר הזה, אספר לכם, אתם זוכרים שהראיתי לכם אז את העיגולים?
כן.
עיגול בתוך עיגול וזה. אז עשו, סיפר לי, יש בבית רימון, הרב אילן יפרח, תקלתם בו, אז הוא עם אשתו, הם פתחו פנים בפנים, קוראים לזה, מרכז לזוגיות יהודית, טפלים, עושים סדנאות. אז הוא סיפר לי על מחקר שעשה איזה פסיכולוג, בטח לא מדייק בפרטים, אז אל תפלו עליי. קוראים לזה, יש חוקר שוויצרי, פסיכיאטר או פסיכולוג או משהו עם פסיכי, שוויצרי, קוראים לו רורשח, שהוא עשה מבחני אישיות לפי כל מיני צורות. מה?
כאילו
רואים כתמים, ואתה כאילו אומר מה זה, מה זה נראה לך, כל מיני צורות, צבעים, כתמים וזה, לפי זה זה מעיד על כל מיני רמות של אינטליגנציה יצירתית, רגשית, איזה פה. אוקיי, זה ככה הוא התחיל. עכשיו על בסיסו אמרו, רגע, אפשר גם לבדוק זוגיות ככה? אז הזמינו אותו, אני חושב שמי שהזמין אותו ראשון, או השתמשו במחקרים שלו, לקבוצות של דיפלומטים, שרצו, הכל פה זה אינטרסים, כן? שרצו, אתה שולח לי דיפלומט לחמש שנים, לא יודע מה, אתה צריך שהזוגיות שלו תהיה תקינה, איך תדע שהזוגיות שלו תקינה? עושים מבחנים, בלי שהוא ידע שזה מבחנים. אז מה עשו? נתנו לכל אחד מבני הזוג מבחן, עשו, כל אחד זה מפרד. אחר כך נתנו להם לעשות מבחן ביחד. אני לא זוכר אם זה אותו מבחן או... נראה לי אותו מבחן. עכשיו, אם אתה... בוא, איפה... אם אתם... נשטוש או שנוותר? מה? יש שם? אז אתה אומר, אם אתה... כמו שאמרנו, יש אפשרות אחת שאתה שתי עיגולים, ואז במבחן אוקיי, אתה יודע, פעם אחת נענה תשובה שלך, פעם אחת תשובה שלך. זה הגוב, כן, יש היום סוגים של זוגיות שכאילו בשלב הפרטי, כן? ונשארו שם והחליטו ששם הם נשארים. הם יכולים הרבה פעמים להיות שותפים מעולים. אבל אין ביניהם, הם לא... זה הרבה פעמים הזוגיות הזאת נגמרת כשהילדים עוזבים את הבית וכל מיני דברים כאלה. היו, גידלו, העסק התפרק. מפרקים את ה... עכשיו, טוב, אז זה... אופציה שנייה, זה אמרנו ככה. ואז אתה רואה בעצם שאחד עלה פה על המבחן. פחות או יותר זה דומה לציון של אחד הצדדים, או הגבר או האישה. אפשרות שלישית אמרנו זה ככה. זה ככה. זאת אומרת, חלק הם יעשו פעם שלא, פעם שלה, או כל מיני כאלה, ופה ושם יהיה כמה דברים שהם כאילו יעשו ביחד, ועד הציון יהיה קצת יותר ממה שכל אחד קיבל בנפרד. עכשיו, השלב הכי מפותח, נעשה אותו פה, מה שאמרנו ככה, כן? זה ש... פה הציור הוא קצת מטעטע, זה כאילו מין זרימה כזאת, זה לא משהו כזה, כן? ככה צריך לעשות. זאת אומרת בהקשר הזה יש פה מעגל שלם, מעגל שלם, זה קצת דומה דווקא לאלה, כן? אבל כל הזמן בפריון. זאת אומרת, יש פה שני אנשים מודעים, מכירים את עצמם, יש להם עמדה, אבל הם כל הזמן בתחושה שהפריה, שהשני, עכשיו, מה שאני אומר את זה ברמה הפשוטה, הציון של זוגות שהיו כאלה היה הרבה מעבר להישגים של כל אחד מהם. כי כל אחד הביא דעתו, אבל כמה שהם רצו פריון, אז הם הגיעו לתשובות פי... זה לא במכפלות בכלל של... זה לא זה ועוד זה. זה לפעמים פריצות דרך, כן. זאת אומרת שיש שניים. יש לך שני אנשים שהם רוצים להיפגש אחד עם השני ומאמינים שהנוכחות של כל אחד, כמו שהיא, תביא ברכה גדולה לקשר, כן? שכינה ביניהם, כמו שאמרנו. אז הפריון הוא מטורף, כאילו. הם יגיעו לי כאילו למימד שלישי, לא ל... טוב, זה רק... סיום, נראה לי שהם הצילו את הנושא, מה אתם אומרים? אה? מה הבא?
מכאן ואילך זה להתחתר.
כן.
עכשיו כמה שלבים באמצע.
קודם כל תבנה את הפרטיות שלך, מה אתה? סתם. לא סתם, אבל לא עליו. לא נפלתי עליו.